הרב בני לאו, שמואל א', פרק כ"ז.
עצרנו בפרק הקודם בפרידה הגדולה בין שאול לדוד, לכאורה פרידה בשלום, כששאול אומר לדוד, ברוך אתה בני, עשו תעשה, יכול תוכל, וילך דוד לדרכו ושאול שב למקומו, מין הפרדת כוחות, מין שלום שבין שאול לדוד. אבל כאן הפרק שלנו, פרק כ"ז, מתחיל בירידה של דוד מארץ ישראל, או מנחלת שבטי ישראל, והוא חובר אל הפלישתים. הפסוק הרביעי של הפרק שלנו, פסוק ד', ויוגד לשאול, כי ברח דוד גת, ולא יסף עוד לבקשו. הנה כאן נפרדים לגמרי, שאול כאן מבין שדוד לא מאיים יותר על ממלכתו, לא נמצא יותר בטריטוריה שלו, דוד חצה את הקווים, דוד ערק באופן מסודר, לא כמו בפעם הקודמת שהוא ברח אל אחיש מלך גת, ואז הוא עשה עצמו כמשוגע, מכיוון שאנשי גת הבינו שזהו דוד שהיכה בגוליית שלהם. כאן דוד כבר מגיע עם 600 איש, דוד מגיע באופן גדול, באופן ממש מרשים, ויקום דוד, ויעבור הוא ו600 איש אשר עמו אל אחיש בן מעוך מלך גת. יש ויכוח גדול בין הפרשנים, האם אחיש עכשיו הוא אותו אחיש שהיה גם בפרק שבו דוד בא והשתגע, אבל נניח לזה כרגע, כי יכול להיות שזה הוא, יכול להיות שזה אחד מצאצאיו. בין כך ובין כך אנחנו נמצאים באותו מקום, אנחנו נמצאים באותו עם, אנחנו נמצאים באותו זיכרון, זיכרון שדוד היה אויב, ועכשיו הוא בא עם ממש נדוניה, הוא לא בא בורח ריקם כמו בפעם הקודמת, ללא שום הגנה, ללא שום דבר, חרב גוליית בידו, אבל מבקש למסור את עצמו, מין התמסרות אל האויב. כאן לא, כאן הוא מגיע כבר כעורק עם צבא, הוא מבקש לחצות את הקווים ולהגיד, עכשיו אני מהצד שלכם. הדבר הזה הוא כל כך מרשים וכל כך מפחיד, לחשוב על דוד, מפקד צבא פלישתי. מה שאומר דוד לאחיש בפרק ה', הוא אומר, תן לי בבקשה את אחת מערי השדה וישבה שם, למה יושב עבדך בעיר הממלכה עמך? כל מי שמבין משהו בפוליטיקה, מבין שכאן יש רמיזה, אפילו נורה אדומה שנדלקת, לאמור, אם אני יושב בתוכך, אני אהיה לנטע זר, וממילא האופוזיציה, כל השרים שלך, כל ראשי הצבא שלך, יראו בי איום ולא יראו בי נכס. אם אתה רוצה להשתמש בי נכון, תשלח אותי למקום פרובינציה, תשלח אותי לאחד מערי השדה שלך, למקום שאתה לא עסוק בו, למקום שאני לא אהיה מתחת לרדאר של כל השרים שלך, תן לי את ערי הממלכה, יהיה לך טוב מזה. וכאן זה שיתוף אינטרסים בין דוד לבין אחיש מלך גת, הוא נותן לו את אזור הדרום, הוא נותן לו את ציקלג, וכאן מופיע בפסוק ו', לכן הייתה ציקלג למלכי יהודה עד היום הזה. זה פסוק קצת קשה, מכיוון שאם אנחנו זוכרים את ספר יהושע פרק ט"ו, שם הציקלג כבר מנויה בתוך ערי יהודה. אמנם שם, אם אני מדלג לפרק י"ט בספר יהושע, אז כתוב שהיא בעצם שייכת לשמעון, שבלועה הנחלה בתוך נחלת בני יהודה. אז לפי הדבר הזה אנחנו מבינים מין סיטואציה שכזאת. על המפה האסטרטגית המיועדת לשבטי יהודה, ציקלג בדרום, הנגב המערבי, הייתה מסומנת כבר כנחלת יהודה. שמעון נחל בתוך יהודה את אזור, אזור שם של ציקלג, ובאו הפלישתים ופשטו על כל האזור, ובעצם נכסו לעצמם את אזור הנגב המערבי והדרומי. לפי התיאור כאן, אנחנו מדברים פה עד ארץ מצרים. זאת אומרת, אם אני לוקח את האזור של מכתש בארי, הולך איתו עד כרם שלום בואכה מצרים לאזור, לאזור חולות, חולות חלוצה, כל האזור הזה, זה האזור שבו מתפשט דוד כרגע, מהאזור של גת, כלומר אזור בית שמש, והולך דרומה דרומה, על רץ לכיוון הדרום, ואף אחד לא נמצא בדרכו. מי נמצא שם? מי מסתובב שם באזור? אומרים לנו הגשורי, הגזרי, העמלקי. יש עמים, שבטים נודדים, מין סוג של שבטים שמסתובבים באזור הדרום, וחיים על הגזל, חיים על שבטיות שלוקחת מכל הבא ליד, ודוד עושה שם מין שלטון יחיד, שלטון של השריף של המערב הפרוע, הוא מסתובב שם ואיש לא עומד בדרכו. התמונה כאן של דוד מכה את הארץ, כך כתוב, פסוק ט', היכה דוד את הארץ, ולא יחיה איש ואישה, ולקח צאן ובקר וחמורים וגמלים ובגדים, וישו ויבל אחיש. תמונה מאוד מאוד קשה. דוד עושה טרור שלא משאיר נפש חיה בכל אזור הדרום. צריך להגיד שבדרום תתנהג כמו דרומי, במערב הפרוע תתנהג כמו אנשי המערב הפרוע, אבל זה לא מדויק. בואו נזכר למשל שבעוד כמה פרקים יבואו אנשי ציקלג ויפשטו, העמלקי יפשטו על דוד עצמו. כשהם יפשטו על דוד, מה הם יעשו? הם יבואו ויחיו את האנשים. הם לא יהרגו כל נשמה. הסיפור שדוד ממש מחסל את כולם, לא משאיר נפש אחת, שופך דם כולם, הסיפור הזה הופך את דוד באמת לסוג של איש שכולו דם. וכשיבוא דוד לספר על עצמו בספר דברי הימים, הוא יאמר, דבר השם היה עליי לאמור, דם לרוב שפכת, ומלחמות גדולות עשית, לא תבנה בית, כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי. פעמיים ושלוש, אומר בעל דברי הימים בשמו של דוד, דברי הימים א' פרק כ' ב', פעמיים ושלוש הוא אומר, אתה שופך דמים, אתה שופך דמים. ושמה יפרש הרד"ק בספר דברי הימים פרק כ' ב', יאמר לנו הרד"ק, באומרו דמים לרוב שפכת, אומר הרד"ק, דם נקיים היה בדמים אשר שפך, כמו למשל דם אוריה החיתי, שזה אנחנו כמובן עוד נצטרך לדבר, אבל גם לפניי אומר, גם דמי גויים ששפך, שלא היו בני מלחמתו, שהיו בהם אנשים טובים, ואף על פי כן לא נענש עליהם, אומר הרד"ק, כי כוונתו לחלות הרשעים שלא יפרצו בישראל, ולהציל את עצמו כשהיה בארץ פלישתים, לא יחיה איש ואישה. זאת אומרת, הרד"ק פה מלמד זכות על דוד, שהמעשה הזה של הטבח העצום שהוא עושה בכל עמי הדרום, לא היה בו בטבח הזה לחייב את דוד בעונש. אבל מה יש לנו? איזו תחושה אנחנו נשארים עם דוד שהורג כל מי שעומד לדרכו. הוא לא רואה ממטר. אם אנחנו זוכרים את הפרק של נבל הקרמלי, איך שאביגיל הצילה את דוד מבו דמים, עכשיו דוד יושב בגת, בהתחלה בגת, אחרי זה הוא עובר לציקלג, ויש לו את אחינועם הישראלית איתו, את אביגיל אשת נבל הקרמלי איתו, ואף אחד לא מציל או לא מנסה לעצור את דוד מלפשוט את הארץ ולהקות את כל הארץ. ובדרך אגב עוד, דוד מספר סיפור לאחיש מלך גת, לאמור לו, באתי אל נגב יהודה ואל נגב ירחמיאלי ואל נגב קני, לאמור, ניקיתי לך את הארץ מאויביך של יהודה, מאויביך של השבטים האחרים. הוא מספר לו סיפור כפול, הוא גם טובח בכל עמי האזור, וגם מספר איך שהוא נלחם את מלחמתו של אחיש מלך גת, וסיום הפרק, ויאמן אחיש בדוד. דוד הופך להיות איש אמונו של אחיש מלך גת, לאמור, הבאש הבאיש בעמו בישראל, והיה לי עבד עולם. אחיש מבין שדוד באמת באמת חצה את הקווים, שדוד לא רואה ממטר את בני עמו, שדוד החליט להיות פלישתי, נכס כזה כמו דוד, הוא לא יכל לחלום, וככה עם הנכס הזה הוא בעצם מחליט לצאת למערכה הגדולה. המערכה הבאה זה הפרק הבא שנפתח במילים בימים ההם, ויקבצו פלישתים את מחניהם לצבא להילחם בישראל. ואני מבקש לחבר את האמונה שמאמין אחיש בדוד עם ההחלטה שלו לצאת למלחמה בישראל, והוא אכן אומר בסוף פרק א', אומר אחיש לדוד, ידוע תדע כי איתי תצא במחנה אתה ואנשיך. ודוד לא מתבלבל, ויאמר דוד אל אחיש לכן, אתה תדע את אשר יעשה עבדך, ויאמר אחי של דוד לכן, שומר לראשי השמחה כל הימים. ככה אנחנו מסיימים בעצם את סיפור ההתמסרות של דוד לאחיש מלך גת, ואתה קורא ותוהה, האם זה רציני? האם זאת הכל מניפולציה של דוד כדי להפיל את אחיש בפח? האם דוד הגיע להיות מר נפש עד כדי כך שהוא באמת מתמסר והופך להיות פלישתי, וכעת אנחנו הולכים לצאת לקרב בגלבוע, כשדוד בראש חילותיו של אחיש שומר ראשו, המעטפת הקרובה ביותר למלך? לאלוהים פתרונים.